יום שני, פרשת דבורים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום. היום זה הילולה של מור הנביא של ישו זצ"ל. יש לנו פה פנינים משיחתו של הגאון רבי ציון הכהן קוק שליט"א. לפעמים, כששומעים סיפורים מעוררי התפעלות על איזה דמות גדולה, אז הלב באמת רוצה ללכת בדרכו, אבל מצד שני, נוצרת איזה סוג של התרחקות מהדרך מאותו דרך מופלאה, כי זה נראה שאנחנו רחוקים מרחק של שנות אור ואותה התנהגות, מאותה התנהלות, ואין לנו את הכוחות הגדולים האלה. אז הרב קוק אומר פה שבאמת, על הרב אליה שמצד אחד אפשר להפליג ברום הדרגה הנפלאה, אבל גם יש אבני דרך שבמצוותן כל אחד יכול לראות איך שגם הוא, גם הוא יכול להפיל ולעלות לדרגות גבוהות. אני אספר שלמדו מסכת חולין, אז הוא אומר, אדם שלא מתעסק עם שחיטה וכל העניינים האלה, אז באמת קשה לו להבין לא רק את עומק הסוגיות, אלא גם את הפשט. אז הוא מספר שביקשו ממנו להציג לפני הרב אלושע וזה גמרא מבוארת של מסכת חולין, שיש לה תמונות ותרשימים ככה על החלקים של הבהמה, שאפשר להבין בקלות, יותר בקלות את הסוגיות. אז הוא מספר שהוא פתח בדף עמוס תמונות והסברים, והוא שאל את הרב אלושע אם אפשר ללמוד מהגמרא הזאת. הוא הוסיף שיש כאלה שאומרים שחסר בזה ביום הולדתו. הרב אלושיב הסתכל ומיד הוא אמר, אין שום בעיה, גם אחרי הלימוד בזה יש עוד הרבה מה לעמוד. אז אחד שמע, אמר, אם הסבא יגיד שאין בזה בעיה, אז כל הסטנדרים בישיבות יהיו גמרות מבוארות. אז הוא שוב חזר ואמר ברוגע, אני לא רואה בזה שום בעיה, גם אחרי הלימוד בזה יש עוד הרבה מה לעמוד. פעם היה איזו הזדמנות אחרת שהגיע לאיזה רב להתייעץ איתו על שימוש בגמרות מבוארות, אז הוא אמר לו שהיום הציבור לא אוהב להתאמץ, ואדרבה, הספרים האלו מסיים להכניס את הראש ללימוד. כך גם באיזה מכתב ברכה שהוא נתן לשת מבואר, הוא כתב שכיוון שזה הועיל והדבר נחוץ מאוד לאלה שקשה להם לרדת לעומק הפשט, ועל ידי התרגום יקל עליהם להבין צור סוג השמייצה, והתרבו לומדי התורה ותרבה הדעת, אז הוא אומר, לכן יש בזה משום אין סדר את השם. כשנגמר ימי השיבה, אז הוא הלך לרב אלושיב, אז מספר הפסוק על עצמו שהוא היה בדרך לעצרת אסת, ופגש את הרב שטיימן שאמר לו, הרב שטיימן אמר לו שהיה לרב אלושיב נשמה קדושה. אז הוא שאל אותו, אם ככה לא כל אחד יכול להגיע לדרגה שלו, כי רק עם נשמה כזאת אפשר לתמוח ככה. אז הרב שטיימן אמר לו, לכל אחד יש נשמה גבוהה. אדם אומר כל בוקר, נשומו שנוצאתו בתוירי, אבל העבר יש מתרשים אותה. הוא הביא גם את הוורד של ההסבר, של האדמו"ר רבוני מפשיצה, הוא כבר בא עם רעמת, שהחיוב של אדם להגיד, לא עשה יגיעו משהו למה שאבוי סי, לא הפירוש שיגיע ממש לאותן דרגות. כי מי? מי פטי שידמה את עצמו לעבוד הקדושים, אלא יגיעו. יגיעו מלשון נגיעה, שתהיה לו נגיעה במעשיו. הוא מספר שוב על הרב אלושיב שהחיים שלו היו מלאי צער ומחורים. השם ירחם בחייו, הוא שיקל 6 ילדים. כבר בצעירותו, הלב שלו היה חלש, מספר את הבת שלו, הרבנית ישראלזון, שהיה בשנות ה-40, כמעט כל יום שהיה חוזר מהבייסדין, הבייסדין הגדול, אח חוזר הביתה והיה נופל מתעלף מחולשה. אז בהתחלה הזמינו רופא כל פעם, עד שהרופא לימד את בני הבית איך למדוד לדופק כדי לדעת האם מספיק מנוחה או שצריך סיוע רפואי. ואז הוא הוסיף ואמר, לאבא שלכם יש לב מאוד מאוד חלש, אין לו עוד הרבה שנים לחיות בשם הרופא. תעשו לו טובה ואל תטרידו אותו ברופאים, רפואות, אלא תנו לו לחיות את השנים הבודדות האלה בשלווה. ממילא זה לא יעזור הרבה. וסיימה ואמרה הרבנית ישראלזון, שהיא הבת שלו, שהרופא הזה, כן, זה סיפרה זה בזמנו, שהרופא הזה כבר 10 שנים לא בין החיים, אבל אבא האריך ימים ועוז במשך עוד 10 שנים, מעל 50 שנה. עוד הרבה מעבר לממוצע שחי אדם עם לב בריא. וכידוע, למרות הסבל והמחלות, השכיל מאור הנביא חילשי ונווט אל נכון ולהתגבר קרי על כל המכשולים שעמדו בדרכו, ולהשקיע את כל הכוחות לעמל התורה. ואנחנו ממשיכים נקודה למחשבה, דברים נפלאים של אבא זוהר ושל ברוך גנות שליטה. נביא פה חלק מהדברים. הוא מספר שביד ושם מראיינים מזה שנים רבות כל ניצול שעה שחי בארץ. מדובבים אותם עם מראיין מקצועים, מסריטים, מקליטים, שולחים אליו אחרי זה את התמיד של הקוסה בחוברת מסודרת שהחומר התיעודי נשמר כמובן. אני מספר שהשבוע בני המשפחה קיבלו את קלטת הרעיונות שערכו ביד ושם עם הסבא וסבתא, זיכרונם לברכה לפני 21 שנה. כל המשפחה המורחבת האזינה לשעתיים וחצי של רעיונות עם סבא וסבתא גילות שכבר מזמן לא בין החיים. איך שהם מספרים בשקט, ברוגע, את קורות חיים הסוערים והמחרידים בזמן השואה הנוראה. מספר שהם הכירו את העובדות, אבל לשמוע את המקרי ראשון בסדר כרונולוגי לראות ולהקל, סבא רבי פועל מספר על המצרפות, שם נצפו ההורים שלו, האחים, החיות, המכות, ההשפלות, הרעב והאיסורים, איך הוא הציל ממוות בטוח פעמיים את הבן דוד הראשון, את הבן דוד שלו, פעם ראשונה הוא איחר למפקד היומי, על הקצין הנאצי שהכין בו, הוא פשוט שלף את האקדח, התכוון לראות בו, להרוג אותו. אבל סבא רב פתאום מתוך שורת האסירים התחיל לעקוד אותו, תוך כדי שהוא צועק עליו, למה איחרת? אז הנאצי שנרגע מהמכות של הסבא החזיר את האקדח למקום, ככה הוא ניצל. היה עוד איזה פעם ששלחו את הבן דוד לחפש אוכל באזור המטבח, ואז מישהו גילה אותו. כמעט גילה אותו. אז הוא ניגש הסבא וצריך לדבר איתו. ככה בן דוד הצליח לברוח. עוד מעט הרבנות, אנחנו נמצאים כמה חודשים במצב לא נעים, סגרים, מסכות, בידוד, בעיות כלכליות, כל אחד ברמה שלו. ואז בתחבורה ציבורית, קשה לנו. אז הוא אומר, ברוך השם, גם לאלו שמצב כלכלי קשה, יש יותר מחצי פרוטת לחם וריבוע מרגרין הקטן, כמו שהיו לסבים והסבתות שקיבלו בשעה כמנה תוכל יום. אלפי הבחורים שלומדים בקפסולות, עושים אוכל טעים, מזין, לומדים פרס השם בנעימות ועם זוג אוויר מצוין. ובישיבות רבות עושים תוכניות מגוונות ומעניינות, ואם השולחת, חבילות מלאות כל טוב, מתי שרק מישהו מכריז שהוא נוסע לישיבה. אז נכון, הוא אומר, קשה ללמוד עם ניילונים, עם מסכות, קשה ללכת עם מסכה בקיץ הלב. נו, אבל מה זה דומה למול אותם הקשיים והניסיונות שערכו, שעברו אבותינו זה מצפה. ואז הוא אומר, בדיוק בזמן שהוא חושב על הדברים האלה, שולח לו איזה אבוך ירושלמי קטע שישלימו בדיוק את הפאזל. הוא אומר, לו היית נולד בשנת תפרי סמך, 1900 למיליון, שאתה בן 14, את שם מלחמת העולם הראשונה, אין, זה לא 1900, זה 1800 מסתם. כשאתה בן 14 מתחילה מלחמת העולם הראשונה, והיא מסתיימת כשאתה בן 18, עם 22 מיליון בתים. אחרי זה, מופיעה מגיפה עולמית בשם השפעת הספרדית, שהיא הורגת 50 מיליון אנשים. כשאתה בן 29, אתה שורד מהמשבר הכלכלי העולמי, שהתחיל עם קריסה של הבורסה בניו יורק, שגורמת לאינפלציה, מחסור בעבודות ורעב באוכלוסיית העולם. כשאתה בן 33, הנאצים עולים לשלטון, כשאתה בן 39, מתחילה מלחמת העולם השנייה. כשאתה מגיע לגיל 45, אתה יודע שבמלחמה מתו 60 מיליון אנשים, ומתוכם 6 מיליון יהודים בשואה. אם הייתה עצמך, הייתה במזרח אירופה באותם הימים, הרי סביר להניח שחלק ניכר מהמשפחה היו נרצחים, נשרפים, מעונים, 28 לפני. אז עם הפרספקטיבה, אנחנו יכולים לגרום לנפלאות, צריכים להגיד תודה לשם שאנחנו בחיים. ואנחנו ממשיכים רבותיי. מייסי נפלא של השגוח הפרוטיס שעורר גם שאלה הלכתית. המייסי המופלא הגיע לבית מדרש נשיא בסמישקו בראשות אדון רב לזר הוט, שליטה חתנו של אדון רבי צופי זילברשטיין, שליטה ואהובה וגילון קול ברמה, ביתונה של רמת אלחנן בראשות הרב משה מיכאל צורן שליטה. המייסי הזה תופן בחובו השגוח הפרוטיס שלא נראית כל יום, וגם שאלה הלכתית. היה בבוקרו של יום השבת פרשת ועלו יצרו, ידע לסיוון, שנה זו, אחרי הסעודה, ניגש הרב מאיר פרידמן לארון הספרים, הרגליים מוליכות אותו בניגוד למנהג שלו, לפינה שחוקה בארון הספרים שלהפתעתו, מגלה שם כרך משנה את מסכת זובים, שהוא לקח בעבר כדי ללמוד כאילו איש מסוימים. הוא תולה איך זה נשאר שם בארון, הרי מקרים דומים אחרי הלימוד, הוא רגיל לשים את החוברת בגניזה. הוא לקח אותה לידיים, ואז הוא נזכר מתי הוא לקח אותה, ולעילים נשמע עצמי כדי היה לאהוב את הלימוד. זה היה בחודש סיוון תשע"ה, לפני 5 שנים, שהגיע לנחם את משפחת לייזרזון, המצטירת אבי שלהם. לפי הנהוג שכל אחד לוקח מסכת ללמוד אותה עד סוף השלושים, אז גם הוא לקח את מסכת זובים ולמד אותה, כאילו נשמת הנפטר, אחרי זה הניח אותו בארון, שכח ממנה. ולמרות המנהג שלו, להניח את המשנות האלה בגניזה, ועכשיו עבור 5 שנים, הוא מוצא את המסכת בארון, כשהוא מסתכל שוב, הוא רואה שהתאריך של הפטירת י"ד לציבון ממש היום. אז הוא אומר לעצמו, על איזו ברום, שהחוברת הגיעה לידיים שלי בדיוק בדרך היורצייד, הוא התיישב ללמוד את 5 פרקים של אותה מסכת זו ומילאו נשמתו. בצאת שבת, אז הוא מהר התקשר לידידו, רבי ישראל לייזרזון, הבן של הנפטר, לספר לו. לספר לו בהתרגשות על הזכות הגדולה שנפלה לידיו ללמוד את המשנה בדיוק ביום היורצייד. טוב, הוא מספר לו. עוברים 3 ימים, ואז הוא מקבל טלפון, חוזר מאותו בן, מאותו רבי ישראל לייזרזון, שאומר לו, חשבת שהסיפור נגמר, אז תדע לך שהוא רק מתחיל. הוא מספר ככה. אני נוהג כל שנה לעשות סיום שעת משנה ביום היורצייד. והנה בשנה הזאת חלה היורצייד בשבת, ולכן הקדמנו את הסיום. אבל מאוד רציתי לעשות משהו גם בשבת, שהוא היורצייד עצמו. שמעתי על איזה יהודי שמארגן תרומה לכולל, לימוד כל השעת משנה ביום היורצייד. האדם הזה מחזיק רשימה של עשרות אברכים, שלכל אחד יש מסכת אחת, או כמה פרקים שאותם הוא לומד מיד שמגיע הודעה. יש מערכת טלפונית שבאמצעותה הוא מעדכן כל אברך שסיים את הלימוד שלו, וככה המשפחה בטוחה שאכן כל השעה תלמד באותו יום. נו, ומה עושים כשהיו תתחל בשבת? זה משתדל כרגיל, שהאברכים ילמדו את המסכת בשבת, ובנוסף לומדים עוד פעם ביום ראשון או שני, כדי להיות בשום שהכל בסדר. אמנם אני אישית לא הייתי רגוע, סיפר רב ישראל הרב פרידמן, לא חפצתי בתשלומים ביום ראשון ושני, רציתי שיודעו שחר שלם ובשבת. ואכן, היהודי הצדיק שמארגן את הלימוד, הצליח לי לעשות את כל ההשתדלות שהאברכים יסיימו את השעה בשבת. מוצאי שבת, כשרב ישראל קיבל את הטלפון מהידיד שלו, רב מאיר, הוא שמר את זה בליבו. אחרי זה התקשר לאברך שהיה אמור ללמוד מסכת זובים, ששאל אותו אם הוא למד. למרבה הפלא, למרבה ההפתעה, אולי זה לא היה הפתעה כל כך, התברר שהאברך הוא התארח אצל פלוני, לא היה בבית שלו, שכח את הכרך משנה של מסכת זובים בבית, ועם אלה פרח כל העניין מהזיכרון. כך יצא שבשבת פרשת בעלו יצרו, הוא לא למד את המסכת. אבל מתברר שמהשמיים דאגו לו, להביא משפחת לייזרזון לסיים את הסיום משנה את מושלם. בעקבות המייסה הזה, תורה שאלה הלכתית, שנידונה בכולל, נציב את המשפט. האם רבי ישראל לייזרזון צריך לשלם, לשלום מלא למי שארגן את לימוד השבת, כלומר שבסופו של דבר, הסיום הקדוש ברוך הוא שאכן יסיימו את כל המשנה. או שדינן שאחד האברכים שכח ללמוד, לא צריך לשלם הכל. או שרבי ישראל הקפיד מאוד, שיסיימו את השבת ביום היורצייט. ולכן, אפילו שהקדוש ברוך הוא זימן שמישהו אחר ילמד את המסכת, בכל זאת, הוא לא צריך לשלם. אז השאלה הזאת כאמור הוצגה בפני הרב זילברשטיין, שהשיב על פי דברי הגמור בבא בתרא, שאינדיסטינס, זאת אומרת, דשמיא, זאת אומרת, כמו שמובא שם ברשב"ם, שהממונים על המלך שצטרו לאסוף מס בסכום מסוים מתושבי העיר ודלגו על מישהו ולא גרו ממנו, אז הוא לא צריך לתת את החלק שלו, למרות שבגלל זה שאר התושבים צריכו לשלם יותר. ולמה? בגלל שהממונים דלגו עליו, זה לא ישכחו. כי הממונים לא שוכחים אף אחד, אלא זה על ידי סייעתא דשמיא. אז אם כן, גם במקרה שלנו, אפשר לראות בבירור שהריבון שלהם כיוון את העניינים, כדי שעושים המשנה תהיה מושלם, ולכן צריך לשלם את התשלום המלא. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, חפץ חיים יומי. בסעיף זוב, כלל זין מלכות שנורא, החפץ חיים עוסק במקרה שאדם מספר גנות על עצמו ועל החבר שלו ביחד. אז הוא יודע שמותר להאמין לא רק לגבי עצמו, לא לגבי החבר. אז בביאור מוסף מביאים בהקשר לזה נידון מעניין. האם מותר לאדם לספר לשנורא על עצמו? מפורסם המעשה עם החפץ חיים, שכשהוא נסע פעם לרבי, אז ישב לידו אחד שהרבה לדבר בשבחו על החפץ חיים, ואולי ידע שהוא זה שיושב לידו. החפץ חיים ביטל את הדברים שלו, ואותו אחד כעס עליו, אנחנו מעז לדבר סרה על החפץ חיים. ואחר כך, כשהגיע לרבין ונודע לו מי היה השכן של הנשיאה, אז הוא בא והתחנן ולבקש סליחה מהחפץ חיים. אמר לה החפץ חיים, מגיע לך יישר כוח שלמדתי ממך שאסור לדבר לשנורא אפילו על עצמו. מאידך, הגיע החפץ חיים מדברי חז"ל, והמדרש, שהיה קודשמני, שאחרי שאמר ישעיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, כי איש פני שפתי ממנו יחי, ובסוף גם פני שפתי ממנו יחי ישב, אמר לקדוש ברוך הוא על עצמו, רשאי להגיד דברי גנאי, לא על אחרת. אז רב ניסי עמד על השאלה הזאת, והוא מסביר שמה שמשהו החפץ חיים שמותר לדבר לשנורא על עצמו, זה דווקא שהשמאי יודע שהמספר לדבר על עצמו, אבל כשהוא לא יודע, אז זה יהיה אסור, זה בכלל שם השוב. ולכן, במעשה שם, עם החפץ חיים, זה היה הבעיה. ובדומה לזה כותב הגר"א קניבסקי בשאלת רב מובא, שכשהשמאי לא יודע שהמספר על עצמו אסור, בגלל שהוא ילמד ממנו, זה לספר לו שנור. כך גם דעת הגאון רב משה פיינשטיין, גם הסרט מוישה, שאסור לספר שנור על עצמו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. מדוע נוהגים שלא לשחוט בהמות ביום טוב? מכאן הדין מותר לשחוט בהמות ביום טוב, כי זה מלאכת ראש הנפש. אבל במקומות שבהם רוב הבהמות מתגלות, אחרי השחיטה כתרי עשרה. בגלל איזה בעיה פנימית כשלא נראתה קודם לכן. אז אסור לשחוט בהמות ביום טוב. וזה גם התרופות שמתגלות לא עצרות בשורת הדין, אלא נחמת חומרה בעלמה. וגם במקום ששכחו את התרופות לא ברוב הבהמות, רק בחצי, גם לא מקילים בזה, אלא אם כן התרופות שמתגלות אסורות רק בחומת חומרה. ויש צורך בשחיטה עבור יום טוב. ולמעט שמנהג ישראל כבר מאות בשנים לא לשחוט בהמות ביום טוב, כי במקומות שהטרפת לא שחוט, אפילו במחצית מהבהמות, נחשה שם הבהמה תתגלה כטרפת, כדברי על מפרש שמלאכת השחיטה לא הייתה לתוך הנפש. חוב שנדרס ברגלי אדם, גם אם לא ניכר כל שינוי בחיצוני, החוששים שמא יתרסקו האיברים מבפנים מנעשה טרפת, ולכן צריך לחכות 24 שעות. יש דברים שנקראים רק אחרי 24 שעות, ואחרי השחיטה צריך לבדוק את כל גופו, מהראש ועד הריחיים, אם יש בטרפת. ולדעת הרמ"א, בזמננו, כן, זה כבר היה אז, אין זכיות באופן הבדיקה אחרי הדריסה, אז עם אלה אי אפשר להכשיר אחרי 24 שעות המתנה, אלא רק אם צעד 4 מטר. שזה בין 1.90 מטר, 1.92 מטר ל-2.31 מטר לשחיטה שונה. שאלה חלישה רגילה שעד אפשר להכשיר אותו, גם לפני שעברו 24 שעות, כיוון שאם פרט רייפי אולי מסוגל לצאת פה. הוא כדרכנו נפליג מהם עם החור ולזכר בקצרה במה שלמדנו מאותו יום, מאכל שהושרה במים קרים ונמצא בהם חמץ אחרי הוצאת מאכל מהם, דעת הרמ"א, הרי הוא מותר באכילה בפסח. אבל במקרה שהחומץ נמצא במים, בעוד שהמאכל שרוי בתוכם, אז המאכל אסור. ודינו כדין מאכל שאושרה במים חמים שאמור כלומר שבמקרים מסוימים אפשר להתיר אותו באכילה. ואם ההימנעות מאכילה את מאכל הזיתוחה בהפסד משמעותי, המאכל מותר, הוא מעיד, אחרי מחמץ ומרב ופרוסת לחם, או חתיכת בצק שהדל שלה מתפורר במים, לכן שהמאכל אסור באכילה, גם במקרה שהחמץ נמצא במים, אחרי אותה את המאכל באכילה. ואנחנו מסיים התחסות ימית. בספר יש את דגלוס המובה, על הרבילה שישן ויורצת שלו כאמור, למה? לפי הלא הגמורת. אז פעם נכנס, פעם נכנסו עד לבואים של תקופת את זו כבד הרבונים, וכשעמדו לצלם אותו, אז נהיה אחד הנוכחים, סתם גמורת, כדי שראה שהוא שראה בתמונה שהוא עם ספר, אבל שהוא הזיז את הספר, הוא אמר שקר. הוא לא סבל שקר בשום פנים ואופן. בכל מחיר ובכל עניין. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל תפילה.